ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במסיע דף חף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. נשים לב שהשיעור מתחיל בדף חפתה ליד עמוד ב' במשנה שתי שורות מסוף העמוד. המשנה פותחת באמירה או בביטוי ואילו חייב להכריז. נשים לב שבתחילת הפרק במשנה שפותחת את פרקנו דף חפה לפעמוד א', המשנה שם אמרה אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז. זה בעצם שאלה, איזו מציאות המוציא יכול להחזיק לעצמו, להשאיר לעצמו, ואיזו מציאות צריכים להכריז. ואז המשנה המשיכה שם בחפה לפעמוד ואומרת אילו מציאות שלו וכו'. והמשנה שלנו באה לתת תשובה לשאלה השנייה שבה פתחה המשנה שם, ואילו חייב להכריז. והנה המשנה שלנו עם התשובה לשאלה הזאת, איזו חייב להכריז, אומר משנתנו, שתי שורות מסוף, חף דל עמוד ב', ואילו חייב להכריז, מצא פירות בכלי. רש"י מציין שסתם כלי יש בו סימן, לכן מי שמוצא את הפירות בכלי, מכריז שהוא מצא אבידה, ויבוא בעל הפירות וייתן סימן של הכלי, או כלי כמות שהוא, כלומר כלי ריק. גם זה המוצא חייב להכריז. מעות בכיס או כיס כמות שהוא, כי בכיס יש סימן. צבועי פירות, צבועי מעות. אנחנו ממשיכים לכף ה' עמוד א', שלושה מטבעות זה על גב זה. הגמרא תפרש מה הסימן כאן. מעות כריכות ברשות היחיד וכיכרות של בעל הבית, וזה בניגוד למה שלמדנו בתחילת הפרק, כיכרות של נחתום, שמה זה דוגמה של פירות של כיכרות שהן נגיד אחידות, פס ייצור. כאן זה כיכרות של בעל הבית, כל אחד יש לו את את הסגנון, את הצורה האישי שלו. מה עוד? וגזי צמר הלקוחות מבית האומן, וכדי יין, כדי שמן, הרי אלו חייב להכריז. מה הגמרא? ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מצא כלי ולפניו פירות. הגמרא תמה דמצא הפירות בכלי. הדגש, כמו שאנחנו בגמות המסומנות מבליטים את האות ב' עם פס מפותל, הוא מעות בכיס, לכן הפירות הם משויכים, הפירות משויכות לבעל הכלי. לכן אם אתה מצאת כלי מלא פירות חייב להכריז, כי מדובר בפירות שנמצאו בתוך כלי. הכלי ולפניו פירות, כיס ולפניו מעות, תהיינו, יש כלי והפירות הם אינם בתוך הכלי אלא הם לפני הכלי, וכן המעות הם לא בתוך הכיס אלא לפני הכיס, הרי אלו שלו, כוונה לפירות והמעות, ולא אומרים שהפירות באו מתוך אותו כלי, ולא אומרים שהמעות שמצאת לפני הכיס באו מתוך אותו כיס. תנינה לה דתנו רבנן, והברית הבאה שנויה כמו שדייקנו כעת על פי המשנה. אז מזה שהברית היא תואמת למה שדייקנו במשנה, אומר שהברית היא סמכותית. מצא כלי ולפניו פירות, כיס ולפניו מעות, הרי אלו שלו, הפירות, המעות של המוצא. מקצתן בכלי ומקצתן על גבי קרקע, מקצתן כיס ומקצתן על גבי קרקע, חייב והכריס. אומר רש"י, מקצתן בכלי, הדבר מוכיח, תהנך דרגה בקרקע, דהנך הוא, וחייב להחזירם למי שייתן סימן בכלי, וכן מעות לבעל הכיס. חזרה לגמרא, ורמינו, עכשיו נעלה מקור שנראה סותר. מצא דבר שאין בו סימן, בצד דבר שיש בו סימן, כמו המקרה של מעות, לפני הכיס. המעות עצמם אין בהן סימן, אבל הכיס יש בו סימן. חייב להכריז, והכוונה על הכל. בא בעל סימן ונטל את שלו, אם בא אותו בעלים והוא נתן סימן, הוא נטל שלו, וכאן רש"י מוסיף ואמר שאין המעות שלו. זכה הלא בדבר שאין בו סימן. זה שמצא זוכה למה שאין בו סימן, אותם מעות. ומה שאנחנו הוספנו, כמו שאמרנו מפי רש"י, בדיבור המתחיל בא בעל סימן ונטל את שלו, את הכיס, ואמר אין המעות שלי, זכה הלא במעות. ממשיך הגמרא, אמר, אז יש כאן, רק להזכיר לעצמנו, יש כאן סתירה. מקודם אמרנו שאם הוא מצא כלי ולפני פירות, הרי הוא שלו. וכאן דובר על מצא דבר שאין בו סימן, כמו הפירות, אצל הכלי הוא דבר שיש בו סימן, חייב להכריז על הכל. אמר רב זבי, וכאן אנחנו רואים משולשים, אצלנו בגמות המסומנות השס עוזר, בשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו שהמשולשים האלו כאן, ורב פאפה בשבוע הבא, תשובות ליישב מקורות הסותרים זה את זה בעניין הנעל. בעניין, מה זה עניין הנעל? מציאת כלי ולפניו פירות. הפס הכפול שנראה בהמשך בא להדגיש את הביטוי שיופיע כמה פעמים ואי בית אימה. תשובות נוספות מתחת לרב פאפה. אז קודם רב זבי, אמר רב זבי, לא קשיא. הא בקובה וקיטנה, הא בצנה ופרי. צריכים להסביר את זה ונעשה כך דרך רש"י. יש לנו גם בתוך הרש"י מעוין, תקטני הרי אלו שלו, בקובה וקיטנה, גיגית מוטלת, ופשטן לפניה. דוודאי, היי פשטן לב, מקובה נפל. דאי מינה נפל, אם הפשטן היה נופל מאותו גיגית, הווה משתער בי, היה נשאר בתוך הגיגית, והוא עדין לכיס ולפניו מעות מהי טעמה. ולכן מאחר שלא נשתייר בתוך אותו כלי, אמרנו שהמעות הם שלו, הפשטן שלו. והד קטני חייב בצנה ופירי, דאבידי דשרקי, הם מחליקים החוצה ונפלי מיני כולו. ולמרות שלא נשאר, אנחנו משארים שהם כן באו מאותו כלי. ובמקרה כזה, זה המקור השני, חייב להכריז כולל על, להכריז על כל, כולל הפירות שנמצאו לפני הכלי, והכלי ריק. אז החלוקה של רב זביד כמו שלמדנו, מקרה שהרי שלו בקובה וקיטנה, מתי חייב להכריז כולל על הפירות שלגמרי נמצאים בחוץ לכלי, בצנה ופרי. רב פאפה ממשיך הגמרא אמר בצנה ופרי, שני המקומות מדברים על אותו דבר, אותו סל ופירות, ולא קשיא עד השתייר במידי. אם נשאר בצנה באותו סל נשאר פירות, חלק מהפירות נשארו בתוך הכלי, אומרים חייב להכריז דלא השתייר במידי. אנחנו שוב פעם נחזור לרשי, הדי קטני חייב להשתייר, ועיקר למימר הנחת דברי מיני נפל, מאחר שחלק עדיין בכלי, חלק מחוץ לכלי, אלו מחוץ לכלי, באו מתוך אותו כלי, ועל זה אמרנו חייב להכריז. ממשיך רשי והדי דלא השתייר, כיוון דסתם צנה, יש לו עוגנים כפולים לתוכו, יש לו שפה, שגם אותו שפה היא נוטה כפוף קצת פנימה, אם מתוכו נפל, אם הפירות נפלו מאותו כלי, הווה משתייר בי, היה נשאר משהו בתוך הכלי, דוגנים מעקפי לי. אם אנחנו מוצאים כלי כזה והפירות ולא נשאר שום דבר בתוך הכלי, סימן שהפירות לא באו מתוך הכלי, ועל זה אנחנו אומרים הרי אלו שלא. הגמרא ממשיכה, ויבייתמה הא והא דלא השתייר במידי. שני המקורות, אחד אומר הרי אלו שלא, השני אומר חייב להכריז, לא נשאר כלום בכלי ולא קשיא. מתי חייב להכריז גם על מה שלא, מה שמחוץ לכלי? דמהדרי אפי לגבי פירי. הכלי מכוון בצורה כזאת שהפתח שלו הוא לכיוון הפירות. דלא מהדרי אפי לגבי פירי. ומתי אומרים שהרי שהוא חייב להכריז? תיקון, מתי אומרים הרי אלו שלו? שפתח הכלי הוא לא לכיוון הפירות, זה הדלא מהדרי אפי לגבי פירי. ואיבאי דמה והא דמהדרי אפי לגבי פירי, ששני המקורות מדברים על כלי שהפתח שלו לכיוון הפירות, ונוסיף ולא נשאר כלום בכלי. ולא קשיא הדאית לעוגנים לצנה, כך הסברנו מקודם, שאם מדובר שיש אותו שפה שכפוף לתוך הכלי, ומקרה כזה שאין פירות שנשארו בכלי, אז זה סימן שהפירות לא באו מתוך הכלי. הדלת לעוגנים לצנה, ואם אין אותו שפה, מאחר שהכלי ממוקם או מכוון כנגד הפירות, פתח הכלי מול הפירות, ולכלי אין עוגנים, חייב להכריז. נסתכל ברשי, הדעית לעוגנים, לאו מיני נפל. אנחנו באיבאיתם כאן מדברים על כך שלא נשאר בו מידי. אם אין לו עוגנים, אם יש לו עוגנים, אז אומרים שהפירות לא באו מאותו כלי. דאי מיני נפל, הווה משתייר במידי. אם היה בא מתוך אותו כלי, היה נשאר משהו. וכעת אנחנו חוזרים להמשך הגמרא. צבורי פירות וצבורי מעות. זה נגיד צבורי הוא גם לשון רבים. שמת מינה מניין הווה סימן, מניין הצבורים. האם זה הסימן? כי אם לא, אז איזה סימן ניתן לומר? תני, צבור פירות. הרימה שפה לא מספר, לשון יחיד. שואל הגמרא, שמת מינה מקום הווה סימן? כי אם לא, אז איזה סימן ניתן לתת? אז הגמרא דוחה לכיוון הפוך, תני צבורי מעות. מה שנעשתה כאן בשורות האחרונות זה בלשון חזל אומרים זיל הכי וכמדחילי וזיל הכי וכמדחילי. אם אתה מנסה לפשוט מסקנה לגבי מקום, אם זה מקום זה נחשב סימן או מניין אבי סימן, הגמרא אומרת מכאן אין לפשוט השאלות האלו. שלושה מטבעות זה אגב זה. שלושה, אותם שלושה מטבעות שאינן דומות זו וזו ברוחבן. אמר רבי יצחק מגדילה, והוא שעשויים כמגדלים. בטח יש איזו דברים בגול, קוראים לו יצחק מגדילה, והוא נותן כתשובה להסביר שאותם שלושה מטבעות הם עשויים כמגדל. אנחנו נסתכל ברש"י, והוא שעשויים כמגדלים, וכמה מפרש ששלושתן רחבים זה מזה. ובכן, תניא נמי הכי, מצא מאות מפוזרות הרי הוא שלו, עשויים כמגדלים חייב להכריז, ואילו הן עשויים כמגדלים שלושה מטבעים זה על גב זה. הגופה קשיא, המקור הזה, ואם אנחנו נתייחס גם לדיוקים ממנו, נוצר סתירה פנימי. לפני, בכל זאת שנתקדם, הוספנו בשוליים נושא, וכך כתבנו: מציאת מטבעות שהם במצבים שונים, מפוזרות, משלחפי, שלוח, שלחופי, זה מצב שהמטבעות מונחים קצת זה על זה, נגיד מטבע ראשונה ועליו שוכבת, שוכב עד אמצע המטבע, המטבע השנייה, ומטבע השלישי מונחת על אותו מטבע שנייה, אותו מטבע שני במקצת. ויש עוד מצב, עשויים כמגדל. עוד נתונים, כולם אותה מידה. אם אנחנו מדברים עשויים כמגדל, מה אם כולם אותו מידה, אותו מידת רוחב? מידות שונות. בהמשך הגמרא תברר מצבים שונים של הינוח. הצורת בית שנראה תחת הכותרת מבנה, כתבנו שתי דעות בעניין עשויים כמגדל. אז אנחנו נראה בשורה השלישית בשורות הרחבות רבי חנינה, וחמש שורות מסוף העמוד בתחילת השורה רבי יוחנן. חזרה לגמרא, קראנו ברייתא, ועל לגבי הברייתא הגמרא אומרת הגופה קשיא. שורה אחרונה בגמרא, שורה אחרונה בשורות הקצרות בגמרא, אנחנו ממשיכים. אמרת, מצא מאות מפוזרות הרי אלו שלו. יש לדייק, המשלחפי שלחופי חייב להכריז. רש"י מסביר, כמו שאנחנו הסברנו בעל פה, רש"י, דיבור המתחיל משלחפי שלחופי, מקצת זו על חברתה ומקצת על גבי קרקע. והגמרא מדייקת שבמצב של משלחפי שלחופי חייב להכריז, אומר רש"י, אמר כי איגבנה לאו דרך נפילה הוא, אלא משהו מכוון, ולכן חייב להכריז, והבעלים ייתנו את הצורה, צורת הינוח כסימן. חזרה לגמרא, אימה סיפה של אותו ברייתא, עשויים כמגדלים חייב להכריז, המשלחפי שלחופי הרי הוא שלו. משמע דווקא אם זה בצורת מגדל חייב להכריז, אבל ככה משלחפי שלחופי זה כמו דרך נפילה, ואתה יכול לקחת לעצמך. הגמרא עונה, תנא, כל שאין עשויים כמגדלים מפוזרות קרי להו. אז הברייתא התחיל, פתחה מפוזרות הרי שלו, זה יכלול גם משלחפי שלחופי, רק אם עשויים כמגדלים אך אז חייב להכריז. ממשיך הגמרא, אמר רבי חנינה, לא שנו שחייב להכריז אלא של שלושה מלכים, אבל שמלך אחד אינו חייב להכריז. הגמרא רוצה לברר באיזו תנאים אמר רבי חנינה את החלוקה הזאת, היחידמי עיד עשויים כמגדלים. יש להוסיף שהמטבעות האלו אינם שווים ברוחבם. רשי כותב כך, עיד עשויים כמגדלים, אומר רשי שאין שווים ברוחבן ומונחים כמו שפרישית. אז אם מדובר בעשויים כמגדלים, אפילו שהמלך אחד נמי מה שהוא חייב להכריז. למה אתה אומר אינו חייב להכריז? ואי דאין עשויים כמגדלים, אפילו של שלושה מלאכים נמי לא. אלא אי יתמר אך יתמר, צריכים לחזור ולפרש את דברי רבי חנינה, איך נאמר דבריו. לא שנו שהוא מכריז, אלא של מלך אחד כעין שלושה מלאכים. בגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, יש קטעים בתוך סוגריים. אני מתכוון לסוגריים שאנחנו הוספנו, זה מעבר לסוגריים של המדפיס, אלא הסוגריים, למשל כאן לקראת סוף השורה לפני המילה והכי, נדלג על הקטעים שבסוגריים כדי להקל על הקריאה, אחר כך נחזור. אז בינתיים קראנו, אני קורא עוד פעם, לא שנו שחייב להכריז, אלא של מלך אחד כאין שלושה מלאכים, ואני מדלג שתי שורות עד האמצע השורה, אבל של מלך אחד דלג עוד פעם, הרי אלו שלו. חזרה עכשיו עם הביאור של הדברים. נאמר שוב פעם שמתי חייב להכריז, אנחנו חוזרים לפרש את דברי רבי חנינה או להציג אותה מחדש, מתי חייב להכריז אלא של מלך אחד כעין שלושה מלאכים. והכי דמי, מה זה מלך אחד כעין שלושה מלאכים? דעשויים כמגדלים, הם נראים כמגדל. ומה זה אומר? רוויחה תתה, המטבע התחתונה היא רחבה ומציעה אילויה, המטבע הבאה שפחות רחב מונחת על גבה, וזוטה אילויה מציעה, והמטבע הצרה ביותר היא מונחת על האמצעי. ואמרינן אנוכי אנחינו, במצב כזה אדם הניח אותם במכוון, בכוונה, וזה מהווה סימן עבורו לומר לזה שמצא את המטבעות. אבל שמלך אחד דקו כי ידדי נינו, אבל אם מדובר במטבעות, מה זה שמלך אחד שכולם באותו מידה, אותו מידת רוחב? אף אגב דמנחי עדדי, למרות שאחד מונח אגבי השני, הרי אלו שלו. אמר יתרמוי יתרמי ובהדי הדדי נפול. למרות שזה קצת טיפה קשה להבין במציאות, אבל אנחנו רואים שאם צבור ציבור מאות צבורות זו אגב זו, שהם כולם אותו מידה, יכול לראות שהם נפלו ככה זה אגב זה, ולכן זה אנחנו ממהרים שלו. אומר רשי, אימו את המויי התרמי דהכי נפל, ואין זה הינוח וסימן אין לו בהם, ואפילו מקום דלא ידע היכן נפל. חזרה לגמרא, ורבי יוחנן אמר אפילו שמלך אחד נמי מכריז. מה זה אפילו מלך אחד? אומר רשי, הועיל ומטבעות הוו זו אגבי זו, יש כאן סימן דלא יתרמי דנפול אחי. לפי רבי יוחנן זה לא, איך אומרים, זה לא במציאות שכולם יפלו זה על גבי זה. בכל אופן, מה שואל את הגמרא, מה היא מכריז? זה שמצא את המטבעות, נכון, כולם אותו גודל ואחד מונח על השני, והוא יכריז שהוא מצא מצא אבידה, מה יגיד הבעלים, מה הוא ייתן כסימן. תשובה, מניין. רשי אומר, פרחינן מי מכריז? מניין. כך וכך מטבעות מצאתי, וזה בא ונתן סימן, זו על גבי זו מצאתם. מה שאני אמרתי מקודם הוא לא מדויק לפי דברי רשי, אלא המכריז המוצא, הוא אומר אני מצאתי מספר מסוים של מטבעות, ובעל המטבעות הוא יתאר איך הם היו, הם מונחים זו אגב זו. זה מהווה סימן עבור הבעלים לתת למוצאו. אנחנו שואלת הגמרא, אם ההכרזה הוא כמו שאמרנו שהמוצא אומר את המספר, מה עירייה תלתה? אז למה במקום מדובר על שלושה מטבעות? למה העניין שלושה? אפילו תרי נמי, אם הבעל העבידה, דהיינו בעל המעות, אומר צורת ההנחה, אז תגיד אני מצאתי שני מטבעות, והאום הבעלים יגיד מצאת את המונחים זה על זה. אז אנחנו צריכים להסביר מה משמעות המספר שלושה. אם כן, אמר רבינה טבעי מכריז, המוצא לא אומר את המספר, הוא אומר טבעי, מטבעות מצאתי, וזה לשון רבים. לכן אם מדובר בשניים זה אוטומט מה שהמוצא אמר, ולכן זה לא יחשב סימן. כך אומר רשי שלוש שעות מהסוף, טבעי מכריז, מטבעות מצאתי, אומר בלשון רבים מטבעות מצאתי, הלכך תרי לב סימן הודמיות מטבעות שניים. ולכן המשנה דיברה על מינימום של שלושה מטבעות מצאתי, ואז הדעלים ייתנו כסימן צורת ההינוח, זה על גבי זה. כאן רבי יומיה מעלה סדרה של שאלות בקשר לצורת ההינוח של אותם מטבעות שנמצאו, האם הצורות האלו יכולים להיות סימן שהבעלים שהבעל המטבעות ייתנו לזה שמצא אותם. באי רבי יומיה, כשיר מהו, כשורה מהו, כחצובה מהו, כסולם מהו. ארבע צורות שונות, ארבע שאלות. אנחנו נסתכל ברש"י, כשיר מוטלים בעיגול, כצעדה, כמו אותו תכשיט שהעגולה זה נקרא שיר. המטבעות מונחים בצורת עיגול, כשורה זו אצל זו, אומר רשי, כחצובה, אומר רשי, כשלושה רגלי קנקן, כל אחד כנגד אוויר של שני, כזה צורת הזוויות של משולש, כסולם רוב אמצעי על התחתון, ורוב העליון מטבע שלישית על האמצעי, כמו מעלות שקוראים, זה לשון כמו אנחנו אומרים כמו מדרגות. ואחרי שרב יומיה העלה את שאלותיו, הגמרא עונה פשוט מאחדה, אפשר לפשוט אחד מהצורות האלו ככה, דיאמר רב נחמן אמר רב רבוע, כל שאילו מכניס לה כסם ביניהם ונוטלם בבת אחת חייב להכריז. אם מצאת את המטבעות בצורה כזאת שאם היית מכניס כסם בין המטבעות אתה מרים את הקיסם וכל המטבע יזוזו, זה חייב להכריז. ובמילה אחת, זה כסולם. וזה היה אחת מהשאלות של רבי ירמיה, אז אם אתה מצאת המטבעות בצורה כזאת כסולם, אתה לא יכול לקחת אותו למצמחה, אלא חייב להכריז. ואז יבוא בעל המטבעות ויתן כסימן הצורה שבו הוא הונחו. באי רב אשי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שאלה נוספת באותו כיוון, כאבני בית קוליס. מהו? זה שאלה, מה זה כאבני בית קוליס? עוד מעט נראה. תשמע דתניא מצא מעות מפוזרות, הרי אלו שלו, כאבני בית קוליס, חייב להכריז. ואלו הן אבני בית קוליס. אם זה מזכיר העבודה זרה שנקרא מלקוליס, אתם לא טועים. עוד מעט נרחיב על זה. אז השאלה, מה זה כאבני בית קוליס? אחת מכאן ואחת מכאן ואחת על גביהן. נקרא לזה צורת משולש, שניים על הרצפה והשלישי, כאן אנחנו מדברים על מעות, המעות, המטבע השלישי מונחת על גבי השניים האלו. אותו עבוד הזרה שנקרא מלקוליס, כך היו מסדרים את ה, נקרא לזה העבוד הזר המקורי, שלושה אבנים, אחד שניים על הרצפה והשלישית חצייה על גב זה וחצייה על גב זה, ואז אנשים היו באים ורוגמים אותו צורה, זה נקרא לזרוק אבן למלקוליס. עכשיו אם זה מלקוליס, מה זה בית קוליס? אז תוספות למעלה אומר, כאבני בית קוליס, מכאן אמר רבינו תם, דאין שם עבוד הזר מלקוליס, לא השם המקורי של אותו עבוד הזר, אלא קוליס. כי למה היא נלחה, כמו שמופיע פה בגמרא, אבני בית קוליס. דקרי לי בעלמא מלקוליס, היינו חילוף קילוס. והם קוראים קילוס, מה זה קילוס? לשון שבח. וחכמים החליפו לגנאי, לשון לג וקלס. ומור האותיות האלו, ממרש, הוא חילוף, כמו מור דשחוטה, דפרק ידע נשה, תמורת שחוטה, שמופיע במסכת חולין, ומור דפלזלה, זה גם תמורת ברזל דגוזל בתרה במסכת, בסוף מסכת ובקמה. אז מר קוליס, קילוס הוא שבח, מקלסים לאיזה עניין של שבח, ומר קוליס אומר ההפך, ההפך של שבח, דיינו דבר שהוא גנאי, מגונה. ממשיך הגמרא, תנו רבנן, המוצא סלע בשוק. סלע זה סוג של מטבע. הוא מצא חברו ואמר לו, שלי היא, חדשה היא, נירונית היא. נירון זה שם קיסר, וכוונה פה שהשם הקיסר, נירון קיסר, כתוב על המטבע. של מה עוד הוא יכול לטעון? של מלך פלוני אי. כל האמירות האלו מצד ההוא ש בא לתבוע את זה מהמוצא, לא אמר כלום. ולא עוד, אלא אפילו שמו כתוב על שמו של אותו תובע כתוב על המטבע, לא אמר כלום, לפי שאין סימן למטבע. תאמר, דילמה הפוקי, אפקה, גם אם שמך כתוב עליו, אנחנו אומרים, אולי אתה הוצאת, אתה קנית, נתת את המטבע עם השם שלך עליה, לאיזו חנבני, ומאיניש אחרינה נפל, וזה נפל ממישהו אחר שהוא היה הבעלים. זה שאתה אומר שזה שלך בגלל ששם שלך לא מופיע עליו, זה לא משכנע, ולכן אנחנו אומרים לא אמר כלום. המשנה, מצא אחר הגפה או אחר הגדר גפה זה גדר של עץ שנעשו מעצים, ובניגוד למה שנקרא גדר, הוא של אבנים. ומה הוא מצא אחר הגפה או אחר הגדר? גוזלות מקושרים או בשבילים שבשדות, הרי זה לא ייגע בהן. מצא כלי בהשפעה, אם מחוסה לא ייגע בו, אם מגולה נוטל ומכריז. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו הסבר הדקטני לא ייגע בהם, בעניין מציאת גוזלות מקושרים. הגמרא, מהי טעמה? למה לא ייגע בגוזלות שהוא מצא? תשובה, דאמרינן, הני, מה שמצאת אותם גוזלות, איניש עצנענו אחה. בן אדם הצניע אותם פה. ואיש שקיל הוא, ואם אתה בתור מוצא, אתה תיקח אותם, לתלאו למראיו סימן הבגביו. אין לבעלים סימן לתת, לומר כדי לקבל אותם בחזרה. הלכך, לשפקינו, עד דעת אמראיו ושקלו, תעזוב אותם, תשאיר אותם שם, עד שהבעלים יבואו ויקחו אותם. ועמי, למה ככה? קח אותם ונאמר להווה קשר, סימנה, אמרת שהן גוזלות מקושרות. וכאן אנחנו גם רואים סימון חדש בגמורות המסומנות, פס כפול פה ועוד שתי שורות, ובשוליים כתבנו להווה, זה המילה שהבלטנו. שאלות, למה קטני על גוזלות מקושרים לא יגע בהן? הרי לבעלים לכאורה יש סימן. ואז הגמרא שואלת, למה אמרת לא יגע בהם? קח אותם ולהווה קשר סימנה. הבעלים יתאו את הקשר ויקבל את הגוזלות בחזרה. אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב, במקושרים בחנפיהם דכולי עלמא, הכי מקטרי להו. הקשר הזה הוא סטנדרטי, הם מקושרים דרך הכנפיים שלהם, שככה כולם מקושרים בצורה דומה, ולכן זה לא מהווה סימן שמעיד על כך שהם שלך. ולהווה מקום סימן, אמרנו שהוא מצא אותם אחרי הגדר, למה שזה לא יקח אותם? אתה בתור מוצא, והבעלים יתאו איפה מצאת אותם. אמר רב עקיבא בר חמא, במדדין. אותם גוזלות הם גם זזים. אי במדדין, אם כך, מעלמא אתו ומותרים. למה שלא תיקח אותם לעצמך? הגמרא עונה, וכאן התשובה היא מסומן כתשובה ארוכה, חמש שורות. איקה למימר מעלמא אתו, ואיקה למימר, איניש עצנינו והבו לי, וספק הינוח. נכון, יכול להיות שהם באו מעלמא, וזה נגיד הפך אותם להיות הפקר, אבל מצד שני יכול להיות שהבעלים הצניעו אותם דווקא שם, והבו לי ספק הינוח. זה אולי זה שהם נמצאים מאחורי הגדר, זה היה מקום ההנחה שלהם בכוונה של הבעלים. ואמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב, כל ספק הינוח לכתחילה לא ייטול, ואם נטל לא יחזיר. נסתכל ברש"י, ספק הינוח בדבר שאין בו סימן, וכל שכן ודא הינוח לכתחילה לא ייטול, דאי שקלית לה לכה למראיו סימנה למיטב בהו ויפסי, הלכך לא ייטול, והבעלים יזכרו ויבואו ויתלם, הם יבואו מעצמם ויקחו אותם משם, ואם נטל לא יחזיר, תהלכה דייב סימנה. אם כבר לקחת אותם, אין מה להחזיר אותם לשם, כי אין בהם שום דבר שניתן לתת כסימן. אנחנו חוזרים לגמרא. מצא כלי באשפה, זה גם הנושא שכתבנו בשוליים. מחוסה, כמו שראינו במשנה, אם הכלי היה מחוסה לא ייגע בו, מגולה נוטה ומכריז. ורמינו. עכשיו נעלה סתירה. מצא כלי תמון באשפה, נוטל ומחיז, שכן דרך אשפה לפנות. אז אנחנו במשנה ראינו אם הכלי מחוסה אל תיגע בו, וכאן אנחנו עם כלי תמון כמו מחוסה, נוטל ומחיז, וכאן יופיעו כמו שראינו מוקדם יותר רב זביד ואחר כך רב פאפה, ואם הבלטנו אותם במשולשים ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו תשובות ליישב סתירה במקורות בעניין מציאת כלי תמון בהשפעה. שוב פעם, מצד אחד ראינו במשנה לא ייגע בו, מצד שני נוטל ומחריז. הגמרא, אמר רב זביד, לא קשה. הבקובי וקסי, הבסכיני והמניק. בקובי וקסי לא ייגע, בסכיני והמניק נוטל ומחריז. אומר רשי לגבי קובי וקסי, קובי הם כמו גיגיות, הם כלים גדולים יחסית, וקסי כוסות, ורש אומר תמונים מדעת הווי, הבן אדם התמין אותם מדעת בכוונה, אבל לא ייגע בהם, וזה שמצא אותם שלא ייגע בהם, הבן אדם השאיר אותם, שם אותם בכוונה שם. סכיני והמניק, אומר רשי, שכן, שהן כלים קטנים. עבדה הן, שהשליחם שם עם ההשפעה שהוציאה מן הבית. ולכמן פרח, מי שכן דרך השפעה לפנות, אילו, לפי ההסבר הזה, צריכים לפרש את הביטוי ההוא. מעניין, להסתכל ברבנו חננאל, בשורה האחרונה, בעמוד שלנו, בפירוש המניק, כלי שיש בו שני ראשים כגון המזלג שיש בו שלושה שיניים דומה למזלג שאנחנו מכירים, ודרך בני יוון להחזיק חתיכת הבשר ולחתוך עם הסכין ולאכול, ונוטל זה שחתך ו נותנו לתוך פיו ואין ידיו נוגעות בבשר כלל מפני הזוהמה. אני חושב שזה די מוכר לנו בזמן הזה, שזה צורת האכילה, במקום להחזיק את המאכל בידיו ולפרוס אותו ככה בלי אמצעים נוספים. נחזור לגמרא, אחרי שרזביד הסביר את ההבדל בין שני המקורות, אם זה מדובר בקובי וקסי, אז על זה אומרים לא ייגע בו, כי הוא תמון שם בכוונה. מה שאינגים באותם כלים קטנים, שיכול להיות שזה פשוט עבידה, איך הגענו למצב הזה, כמו שרשי אמר מקודם, שכשזורקים את הפסולת מן הבית, גם אלו אולי נפלו ונזרקו להשפע, ולכן הם עבדה, ועל זה אנחנו אומרים נוטל ומחריז. ממשיך הגמרא, רב פאפה אמר הווהה בקוביל קסי, שני המקורות מדברים על אותם כלים הגדולים יחסית, ולא קשה, כאן באשפה עשויה לפנות, כאן באשפה שאינה עשויה לפנות. אם עשויה לפנות, אז על זה נאמר נוטל ומחריז, אבל אם זה האשפה שאינה עשויה לפנות, אז הבעלים שמו אותם שם כדי שיהיו תמונים שם לטווח ארוך. הגמרא שואלת, אשפה עשויה לפנות, אתה אומר, אז מה, נוטל ומחריז? עבידה מדעת היא. הבן אדם זרק אותם כדי לזרוק אותם. זה עבידה מדעת. אז למה תגיד נוטל ומחריז? אלא, בהשפעה שאינה עשויה לפנות, ונמלח עליה לפנותה. על זה אנחנו מדברים שנוטל ומחריז. בשלמה לרב פאפה, לפי ההסבר של הפאפה, היינו דקטני, שכן דרך השפעה לפנות, שהבעלים מחליטים, נמלחים לפנות אותה. אלא לרב זביד, מהי שכן דרך השפעה לפנות? לפי רב זביד שאמר את החלוקה בעניין כלים שונים, מה הקשר למה שכתוב במשנה שכן שכן דרך השפעה לפנות. וזה כתוב בקשר לסכיני והמניק. הגמרא עונה שכן דרך השפעה לפנות לכלים קטנים. אז ובכך מובן הביטוי שכן דרך השפעה לפנות בקשר לסכיני והמניק, אותם כלים קטנים שרב זביד הזכיר בתשובתו. עד כאן שיעורנו להיום.